שלום וברכה, קהל קדוש. היום אנחנו נמשיך בלימודנו המרתק בספר הקדוש אורות התורה, מאת הרב קוק. אנחנו בחלק ב', שהוא הנספח בענייני רוחניות התורה ולימודה. להזכיר, זה לא נמצא בכל המהדורות, זה נמצא בעצם רק במהדורה אחת, מהדורת ספריית חווה, בהוצאות שונות, הוצאה גדולה, הוצאה קטנה, כריכה קשה, כריכה רכה. אם אינני טועה, נדמה לי שבשיעור הקודם הגענו לפסקה ט"ז, נכון? ט"ז, נכון? ושהגענו אל אמצע הפסקה. הרב, זה במסגרת הקריאה של הרב ללימוד מסודר ומעמיק בענייני אמונה, אז הוא אחד הטיעונים, מדוע זה חשוב, יש הרבה טיעונים למה זה חשוב ללמוד אמונה, אחד הטיעונים זה שזה יביא שלום. מדוע זה מביא שלום? כי ברגע שאנשים יש להם מושג מעורפל, אין בהלכה, ואין דייני אמונה, אז מרוב בורות הם מוכרחים להחזיק באותה אמונה קטנה, או באותה דעה הלכתית בלתי מבוררת, בתור עיקר מעיקרי היהדות. ואז זה יביא אותם לפסול את מי שאיננו בדעתם. מה שאין כן, אם יעמיקו בשיטות, בבירורי האמונה, אז יבינו שגם הדעה השנייה יש לה מקום, גם היא מבטאת אחד מהרעיונות של היהדות וכדומה, ואז על ידי זה ירבה השלום בעולם. כן, זה בעצם מה שהרב אומר. צריך, אם כן, ללמוד כדי, אחת הסיבות זה להרבות שלום. יש ביטוי, תלמידי חכמים מרבים שלום. איך הם מרבים? מסביר הרב, יכולה לצדיק תלמידי חכמים, עושים שלום. מרבים שלום, אומר הרב, בעולת ראייה, על ידי המחלוקות שלהם. כלומר, כיוון שהתלמידי חכמים מבררים את כל הצדדים האפשריים הניתנים להיאמר בסוגיה מסוימת, אז הם נותנים מקום לכל הדעות. ואז הם מרבים שלום. דווקא הריבוי הזה מביא שלום. כן, רצית משהו? בוודאי. אתה לא... כתוב בתלמוד שבזמן הפולמוס שהיה בין אריסטובולוס לאורקנוס, בגלל הסיפור שהיה שם עם אחד שהיה מפטפט בחוכמה יוונית, אמרו, ארור האיש אשר ילמד את בנו חוכמה יוונית. אז הגמרא שואלת, אז למה בבית רבן גמליאל היו לומדים בלשון יוונית? אומרת הגמרא, לשון יוונית לחוד, חוכמה יוונית לחוד. מסביר הרב קוק, מה זה לשון יוונית, מה זה חוכמה יוונית? לשון, אומר הרב קוק, פירושו חוכמה. כלומר, הלשון זה לא רק השפה שבה מדברים, זה התוכן הפנימי, הרי השפה היא מן השפה ולחוץ, הלשון זה בפנים, נכון? כלומר, הלשון זה התוכן הפנימי. זאת אומרת, היסוד התרבותי, אותו צריך כן ללמוד. אז מה זה אותה חוכמה יוונית שפסלו? זה כבר יש לנו תשובה של הריבה של זה, שזה מדובר על הרטוריקה, שזה חוכמה שמלמדת את האדם כיצד לשקר. בסדר? זה לא הפילוסופיה. ולכן, בוודאי, שהרב קוק סבר, כמו כל גדולי ישראל, שכתבו על הנושא הזה, שצריך לברר את הדעות, בשורשן, ואיפה שהן נמצאות. אם כדי להבין משפט אחד ברמב״ם, אתה צריך לעיין במקורו של הרמב״ם, והמקור הזה הוא באריסטו, מדוע שלא תעיין שם? וכמו שכתב המהר"ל מפראג, בנתיב העבודה, שמדוע לא ילמד את החוכמה, הלא מאת השם היא. ואם תאמר שכותב החוכמה, יערב שם דעות לא כשרות, אומר המהר"ל דבר מאוד מעניין, אם יראה דבר אפיקורסות, ידלג עליו. כן? כלומר, המהר"ל לא מפחד שאתה תפגוש דעה אפיקורסית. וכי, זה שאני לא אלמד את דברי האפיקורסות, זה יגרום לי לא לדעת שיש אפיקורסות בעולם? יש סוגיה שלמה, יש מסכת שלמה בתלמוד, שאני לא יודע איך הכניסו את זה לבית המדרש. מסכת עבודה זרה. שמעת על זה פעם? איך יכול להיות שלא מתביישים בישיבות? אני ראיתי גם פה במכון מיר, בספרי, יש כתוב מסכת עבודה זרה, לומדים עבודה זרה בבית המדרש? לא משנה, כדי להבין מה אסור, מה מותר, אתה צריך לדעת מה עם עיקרי עבודה זרה, מה, במה הם מאמינים, מה, מה היסודות. בבקשה. תראה, קשה לי להתייחס למשפט שהשואל לא יודע מה הוא. זאת אומרת, זה קצת קשה לי.
לא, אני לא מדויק בלשון.
אז תגיד את הרעיון.
הרעיון ששורש הפטירה נמצאת אמונה יותר גבוהה.
זאת אומרת שאצל הכופרים הגדולים והמאמינים הגדולים יש קרבה רעיונית. זה נכון. כן, אני חושב שאתה צודק, רק שאני לא חושב שזה משהו מדבר כאן. אבל זאת אמת שבירורי האמונה הם כוללים בתוכם גם את בירור הכפירה, ברור. כן. אז אומר הרב, אני שוב חוזר כאן למה שכמדומני הגענו אליו בשיעור הקודם, זה בפרק ט' ז' של הנספח, דיבור המתחיל החומרות. החומרות שבדעות, כן? כלומר, הרב פה מחדש איזה מושג חדש. כמו שיש חומרה במעשים, אני מחמיר איפה שלא צריך, אני גם מחמיר בדעות. כן? החומרות שבדעות הבאות מחסרון לימוד ועיון בחלק היסודי שבתורה, מביאות לא לבד לשנאת חינם והריסת השלום, והריסות השלום. כי אם גם לידי כפירה ופריקת עול לרבים, כלומר, אתה חושב שרק אתה תריב עם השני, אבל אתה תישאר מאמין. לא, אתה גורם להתפשטות הכפירה. למה? כי הנה, בדעות המורגלות עלינו להבין כי מבלעדי עזרת עיון וחיקור דין, אי אפשר לברר כל הפרטים לדעת איזו דעה היא עיקרית ויסוד באמונה, ואיזו איננה עיקרית. והנה דבר ברור הוא, כי הדעות שהן יסוד התורה, למשל, יש שאלה לגבי אמונת ביאת המשיח. הרמב״ם כתב, אחד משלוש עשרה העיקרים, העיקר השתים עשרה, להאמין בביאת המשיח. ויוצא לפי הרמב״ם, שמי שלא מאמין בביאת המשיח, הוא כופר. רבנו יוסף אלבו, בספר העיקרים, איננו מסכים עם הרמב״ם. הוא אומר, אמנם מי שאיננו מאמין בביאת המשיח הוא טועה, אבל כופר הוא לא. השאלה היא למה. אז מביאים על זה סוגיה תלמודית. כן. מה הסוגיה התלמודית? על רבי הלל. רבי הלל, זה לא הלל הזקן, זה רבי הלל, אחד האמוראים, שאמר, אין להם משיח לישראל שכבר אכלו בימי חזקיהו. ורבי יוסף אלבו מבין שכוונתו של רבי הלל לומר שלא יבוא המשיח. ולמרות שהוא אמר דבר כל כך חמור, המשיכו לקרוא לו רבי. אם המשיכו לקרוא לו רבי, סימן שהוא בסדר, אז הוא לא כופר. טועה הוא כן, שהרי רבי יוסף שמע בחריפות רבה דוחה את דבריו, וגם מביא ראיה למה דבריו דחויים. אבל כל פנים, אומר רבי יוסף אלבו, אם אדם יש לו דעה מוטעת, אבל זה בגלל שהוא חושב שזו דעת התורה, עדיין הוא לא כופר. טוב, יש לזה הרבה השלכות, הדבר הזה הגיע למשל לדיון בימי הרב אברהם שמואל מקלויזנבורג. רבי אברהם שמואל מקלויזנבורג היה רב גדול בהונגריה, ובשבת בבוקר הוא נתן דרשה. שבה הוא אמר שהוא מתפלל שהוא ישב בגן עדן למרגלותיו של הרצל. באותה שבת, במנחה, הוא כבר לא היה הרב של קלויזנבורג, והוא הוחלף על ידי הקהילה באופן מיידי על ידי בנו, הרב אברהם שמואל גלזנר מקלויזנבורג. ובנו, הרב עקיבא גלזנר, תפס את מקומו. עכשיו, הרב קוק התערב, כשהוא שמע על זה, הרב קוק שלח להם מכתב ארוך מאוד, שבו הוא מסביר מדוע זה לא היה בסדר לעשות את זה, מכל מיני סיבות, כמובן ביזוי תלמיד חכם ועוד כמה דברים כאלה, ושם הרב דן בכמה טענות, אחת הטענות, אם נניח שהציונות היא כפירה, לפי שיטתם של אלה שהעבירו את הרב. אז הוא אומר, אבל אתם התעלמתם מדברי רבי יוסף אלבו, בספר העיקרים, שמסביר שאם אדם סבור שדעתו המוטעת היא דעת התורה, הוא לא כופר. וזה אפילו בדעה מפורסמת כמו ביאת המשיח, קל וחומר בנושא הציונות, שהוא דבר שבו גדולי האומה חלוקים זה על זה. אז זה שהוא נקט כדעת חלק מגדולי האומה לעומת גדולים אחרים, זה לא סיבה להעביר אותו. אלא? מלבד זאת, אומר הרב קוק, שאתם טועים בעיקר העניין, שהציונות זה קדוש. בסדר, אבל גם לפי שיטתכם. יצוין שאחרי השואה, הרב עקיבא גלזנר, שעדיין היה בחיים, כתב וידוי, שבו הוא כתב במפורש שהוא וכל גדולי הונגריה טעו בנושא הציונות. ככה הוא כתב. הספר, מה? הוא הפך להיות בעד הציונות. כלומר, חזר בו מהתנגדותו לציונות. לא, הרב, מי שסולק זה הרב אברהם שמואל. הבן, הרב עקיבא גלזנר, שהוא היה נגד הציונות כמו שצריך, אז הוא הפך להיות הרב של קלוזנבורג במקום אביו, אבל אחרי השואה הוא כתב וידוי שבו הוא אומר, אני וכל רבני הונגריה טעינו. עכשיו, לא, שום דבר. עכשיו, מה שמעניין, שאחר כך הספר הזה, שבו בהקדמה, הרב עקיבא גלזנר כותב את זה, הוצא לאור מחדש, יצא לאור מחדש על ידי הנכד, הבן של הרב עקיבא גלזנר, וההקדמה הזאת נמחקה שם. כלומר, הבן עשה לאביו מה שהאבא עשה לסבא. צריך לדעת שיש איזה מין מחלה כזאת שלא רוצים, כלומר, לא רוצים לחלוק על הרב. אבל אם הרב אומר דבר שאני לא מסכים איתו, אז אני אגיד שהרב לא אמר. כן. זה הדבר הפשוט ביותר. הייתה הוצאה קודמת. כן, יצא לאור בכמה אופן. טוב, אז אם כן אומר הרב, כי הנה בדעות המורגלות, עלינו להבין, כי מבלדי עזרת עיון וחיקור דין, כלומר, אם אתה לא עושה שקלה וטריה, אתה לא לומד את זה ברצינות. אי אפשר לברר כל הפרטים, לדעת איזו דעה עיקרית, ויסוד באמונה, ואיזו איננה עיקרית, ושאולי אפשר לחלוק עליה. למשל, אמונת הגלגול. היהדות מאמינה בגלגולי נשמות או לא? תלוי, רב סעדיה גאון אומר שהוא לא מאמין בזה. כן? זאת אומרת, זאת אמונה שקיימת ביהדות, אבל היא לא הכרחית. בסדר? טוב, והנה דבר ברור, כי הדעות שהן יסוד התורה, כל זמן שיוסיף העולם שכלול והמדעים יתרחבו, כן יוסיפו בירור. זאת אומרת, מה שכן הרב אומר, דבר מעניין, ההתפתחות של המדע ושל המחשבה בכלל, זה צריך לגרום לך להעמיק יותר בתורה. זה לא מאיים על התורה. אדרבה, זה פותח שערים חדשים בתורה. בטוחים אנחנו, כי רוח השם אשר עלינו, לא תמוש עד עולם. וניצחון האמת בטוח הוא מכל צד. אמנם, רבות הן הדעות המורגלות שאין לנו עליהם ערובה נאמנה. והרבה מהן מתבררות ברבות הימים שאינן כפי אותו הציוויון שהורגלנו לציירן. למשל, מה שהבאתי לגבי האבולוציה. כן, המחשבה שהאדם נברא מן הבוץ, היא אמנם מתבררה בדורות האחרונים בזכות ההתפתחות המדעית כדבר לא נכון. אבל מאחר ואנשים הורגלו לחשוב שזה יסוד באמונה לחשוב שהאדם נברא מן הבוץ, כל האומר שאדם במין הקוף יחשב לאפיקורוס. חבל, אומר הרב, למה להתעקש? נכון, זה אמונות שהיו מורגלות, ומתברר שאין לקבל אותם כפי ציורן הקדום. לא קרה כלום. והנה הצעירים המבקרים את בתי הספר, שראו אור החוכמות, לפי מצב הזמן, הם יביטו בצדק פישת נפש, על מי שרוצה להתעקש ולומר שרק הדעות הישנות כולן אמיתיות הן, כלומר מי שיגיד שרק הדעה שהאדם בא מן הבוץ היא אמיתית, והדעה שהאדם בא מן הקוף היא כפירה, אז מי שלמד קצת חוכמות, למד ביולוגיה, אז הוא מבין שזה מאוס בעיניו, ואם הדת אצלו מצטיירת כהתעקשות נגד תורת האבולוציה, אז זה עזוב את הדת. בסדר? בשעה שהאמת בולטת, שהיו במשגה נחשבות לאמיתיות. אמנם אלו הצעירים, אוזנם לקוחה, כי כל... מה זה אוזנם לוקחה? לא, זה פשוט לא נכון. הניקוד פה זווה. אוזנם לקחה. כן, אוזנם לקחה, צריך להגיד. כן, כמו שכתוב, ותיקח אוזני שמץ מנהו. כן? טוב, אוזנם לקחה, הם שמעו, כי כל הדעות המורגלות כאחת תחשבנה ליסודות באמונה. על כן, הם בועטים בכלל האמונה ויוצאים מן הכלל. כי לא למדת לעומק. בעלי היושר שבהם, עשר פעם הייתי עם קבוצה של יהודים מחוץ לארץ, שביקרו בקברים בגליל. ואז הם ראו את הקבר של רשב"י במירון, והקבר של זה במקום ההוא, רבי יהודה בר אילאי וזה וזה. ומדריך הטיולים, בחור דתי, אמר להם, יש הרבה קברים פה באזור של איך תדע מה יש שם באמת. שמעתי בקבוצה אנשים שהזדעזעו, אמרו, הוא באמת דתי הבחור הזה? כי להאמין שפה זה הקבר של רבי מאיר, זה הפך להיות יסוד באמונה. למרות שאם רבי מאיר קבור שם, אני קוגל אגר. טוב, בעלי היושר, אותו דבר לגבי קבר שמואל הנביא, אבל את זה אל תגלו לאף אחד, כדי שלא ישתלטו שם הערבים. טוב, בעלי היושר שבהם יונקים רק את הכוח המוסרי הכללי, ובכל זאת אינם בנים לעמנו. והגרועים, כיוון שנהרס יסוד האמונה, נהרס אצלם יסוד המוסר לגמרי, ואינם חרפת האדם. וכל זה בא רק מבנה חסרון הידיעה, להבחין בין דבר יסודי לדבר תפל. אבל אם יובו גדולי תורה לעסוק בלכות דעות, אז תחזקנה ידיהם. ידעו מה השם אלוהינו דורש מאיתנו, ומה הן הדעות שהן יסודי התורה ועיקרי המוסר הישראלי, ומה הן הדעות שאין בהן מטבע קבועה, וניתנות להיפתח לפי רוח כל שופט, וקדישת השאה בענייני האמונה, לחשוב הכל לעיקרים, מביאה למחיקת שאה בעיקרים שהם עיקרים באמת. כלומר, אתה כבר לא יודע להבחין מה עיקר ומה תפל. אתה בעצמך, זה אותו גדול תורה שלא לומד אמונה, אתה כבר לא יודע מה עיקר ומה תפל, ודברים תפלים יחשבו לך לעיקרים, ודברים עיקרים יחשבו לך לתפלים. אבל במה איפה יתבהרו הדברים הללו לאשורם? באופן שלא יזיקו למצב המוסרי של האומה ועוד יוציפו לו עוצמה. רק על ידי מה שגדולי תורה ויראי השם, האמונים על ברכי תורה ועבודה ביראת השם, המה ישימו ליבם להשכיל בעיקרי תורה, להרחיב דעתם ענייני הדעות והגיוני הלב. אז יתבררו גם ההלכות הללו לטובת עמנו והרמת קרן תורתנו הקדושה. כן, דברים פשוטים וברורים, שלא תמיד מודעים אליהם גם בימינו. פרק י' ז'. זה בסדר? אפשר להמשיך? ביסום העולם. ביסום העולם מושג שחוזר הרבה ברב קוק. ביסום המשמעות היא התעלות. התעלות ועידון. יש מה שנקרא, או בעברית... כללית, קוראים לזה קדמה. יש קדמה. הקדמה היא בהרבה תחומים, כמובן בתחום הטכנולוגי, את זה אנחנו רואים, בתחום הבריאותי וכו', אבל יש גם קדמה מוסרית. יש גם קדמה רעיונית. העולם הולך ומתעדן מבחינות רבות. מיד תצוץ הקושיה. מה תגיד על השואה? השואה הזאת נפילה מוסרית שאין כמוה. איך אתה יכול להגיד שהעולם מתעלה, אם הוא מסוגל לעשות כאלה זוועות? נכון? מה? יפה, יש עליות וירידות בתוך סינוס עולה. זה הכוונה. כן, יש עליות וירידות, אבל לא, העולם בכללו לא חוזר לאותה אפלה וחשיכה שהייתה בימי קדם, למרות שיש הרבה אפלה והרבה רשע עדיין בעולם. עד כאן מובן. טוב. ביסום העולם. נכון, 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 נכון. באמת לא, לא, לא צריך להיות כמו של פעם. למשל, בימי קדם, בארץ כנען, כשאנשים היו עושים מסיבה משפחתית, מזמינים כמה חבר'ה, והמסמר של הערב היה הקרבת שני תינוקות על גבי המזבח. בסדר? והשפרצת דמם על קירות החדר. לא נראה לי שזה הפך להיות משהו תרבותי היום. זה לא חלק מהתרבות. יכול להיות שיש מישהו רשע שנוהג כך, אבל אז הוא בשולי החברה. בסדר? ביסום העולם. שהעולם בכלל לא הולך הוא מתבשם. זהו אחד מיסודי התרבות והתרוממות הרוח של האדם. ועל זה היסוד נבנית ההתחייבות המסומנת של הרחבת דעת רזי תורה. כלומר, זאת אחת הסיבות שאנחנו מחויבים לגלות יותר חוכמה. כן. אני חושש שזה לקוח מספר הזוהר. כן. יש ביסום בארמית זה השתקרות, שחרות. כן. חייב איניש לביסומי. כן, אז יש צד כזה, ביסום זה דבר פנימי. אז זה לא שחרות ממש, אבל זה מצב של הכרה יותר מרומם. כי אדם הנמצא בהי. כן. יש מדינות שמרשים היום להשתמש בחומרים המביאים את האדם להי. יש. מאז אתמול. טוב. ההבדל שבין דרכי הלימוד של הראשונים, שהיו כל כך בקיצור וברמזים, וכאן יש סוגריים מרובעות, נכון? סימן שחסרות פה כמה מילים, מה אני אעשה? חסרות. והדברים הולכים ובררים יוצאים מחוג ההרגשה הפנימית ובאים לידי שיטה מדעית המתרחבת והולכת בדעה ישרה ומתקוממת, מקומה קנה עומדת על יסוד הקומה, משון קומה ובשפה ברורה. אין לנו לפחות כלל מאיזה נסיגות שאיננו רואים פה ושם, במהלך האנושיות בכלל וברוח האומה הישראלית בפרט, תגיד גם אצלנו יש ירידות מוסריות. אלו הן רק ירידות של צורך עלייה. גמר השלכת פסולת, שחלקים מן האוכל נגרים ממה. כן, כשאתה שולח פסולת, כשאתה מוריד פסולת, לפעמים, כשאתה מקלף, אז גם חלק מן הפרי נופל עם הקליפה. אבל מיד, מה? כשינקה העולם מזוהמתו. ישובו כל החלקים הבריאים והטובים לשוב ולהופיע. הסכנה יותר מרה כבר עברה. היסוד האלוהי והתכונות הטובות שהוא צריך להטביע בלב האדם ובלב האומה הישראלית בפרט עומד הוא חזק ואמיץ. גם אם יתעו רבים בדרכי נבוכה השונים, נבוכה צריך להגיד, כן? בניינים רוחניים הנראים כגבוהים ורמים, מן הקצה אל הקצה. לא יאבדו עוד את דרך החיים והטוב. וכיוון שהעולם עומד על הבסיס היסודי, לא יעזוב עוד את דרכו, הוא ילך הלוך ואור. חפץ הזוהר של האור העליון יאיר הליכותיו. טוב, זה הפסקה שאנחנו קראנו עכשיו, משדרת אופטימיות אדירה, למשפריץ אופטימיות. לפעמים, כשאנחנו רואים את הקשיים שיש בעולם, התגברות הרשע, קשה לראות את זה. אבל במבט כולל של אלפי שנים, אנחנו אכן כן רואים התקדמות מוסרית, שהיא הבסיס לביקורת המוסרית נגד הנצרות, נגד המוסר הנוצרי. כן, בימיו של הרב היה פילוסוף בשם פרידריך ניטשה, שכתב ביקורת חריפה נגד המוסר, בספרו מעבר לטוב ולרע. כי הוא ראה במוסר, כפי שהנצרות לימדה אותו, הכנעה והקטנה של קומת האדם. החיים מתקטנים. לכן ניטשה כתב שהוא תובע משהו יותר אילאי מן המוסר הנוצרי. גם הרב כאן, שקרא כנראה את ניטשה, ודאי הרב ציודה, שהושפע הרבה מניטשה, הרב כאן רואה את העלייה המוסרית של העולם, אבל באופן שבמקום להתגונן מפניה, הוא דווקא מאמץ אותה. כן. אני חושב שכן, אני לא מומחה, אבל אולי אתה תמצא. מבול. יכול להיות המבול, או הסדום והמורה, לא יודע. יש, ברוך השם לא חסרות דוגמאות של שפל מוסרי, אז קשה לי להצביע על משהו ספציפי, לכן פניתי אליך שתעזור. טוב, הסדום והמורה, כן, זה לא רע. כן. כן. זהו, שלום.